שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין. שלום וברכה, פרשת פנחס תשפ"ה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. שוב אנחנו רואים את היסוד הגדול, שהחובות הלבבות הוא הרבה יותר חזק מהמעשה עצמו. נעשה חשבון. פנחס עשה שפיכות דמים, הוא רצח נשיא שבט מישראל. מה אומר הקדוש ברוך הוא? כן, אבל מה הייתה המטרה? המטרה הייתה להציל את בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. למה? תחת אשר קינה לאלוקיו, ויכפר על בני ישראל. זאת אומרת, המחשבה שעומדת מאחורי המעשה, במקרה הזה שהמעשה נעשה באמת כמו שצריך, אף על פי שהמעשה הוא נורא, זה דבר שהציל את עם ישראל והוא מקבל על זה שכר גדול. לעומתו, בלעם בפרשה הקודמת, בירך את עם ישראל. בירך את עם ישראל. והדבר הזה הוא דבר נורא והיום. לא רצו שהוא יברך, ונהרג אחרי זה. מה יש? הוא הרי בירך. רואים שהלב של מה שאתה רוצה לעשות, כאן הנקודה העיקרית. יכול אדם לעשות מעשה ויחשב לו שזה עבירה, אף על פי שהוא לכאורה עשה מצווה. זה אומרת הגמרא, יש אדם שמאכיל את אביו פסיונים. זה תרנגולים מיוחדות, בשר מיוחד, ואף על פי כן נוכל גיהנום. ויש אדם שמעביד את אביו ברעיחיים ונוכל גן עדן. איך זה? זה שמאכיל את אביו פסיונים, שואל אותו האבא, מותק, איפה השגת כזה בשר טעים? ומה הוא עונה לאבא? אבא, אתה תאכל, אל תשאל שיותר מדי שאלות. נו, אז זה מאכיל את אביו פסיונים, אבל הולך לגיהנום. ויש אחד אחר שמעביד את אביו ברעיחיים, אומרת הגמרא. איך? פשוט הגיע שליח מהמלך, רוצה לקחת את האבא לעבודת המלך. אבל עבודת המלך זה עבודת פרך. עבודת המלך זה עבודה שלא כולם חוזרים ממנה. אומר הבן לאבא, תשמע אבא, אני אלך במקומך, ואתה פה תתחן ברעיחיים שיהיה לילדים מה לאכול. אז הוא מעביד את אביו ברעיחיים, ובכל זאת נוכל גן עדן. חובות הלבבות, את זה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. לפעמים יש אדם שעושה דבר שלכאורה הוא חיובי, אבל המטרה שלו היא שלילית. זה נורא. עוד דוגמה מאוד מפורסמת, זה הגמרא אומרת, שאם יש לבן אדם 200 זוז, כבר אסור לו לקבל כסף של צדקה. אבל אם יש לו פחות מזה, אז מותר לו לקבל. מה יהיה הדין אם יש אחד שיש לו 199 זוזים, ועכשיו בא מישהו ורוצה לתת לו מיליון, הדין הוא שמותר לו לקבל. אף על פי שבנתינה הזאת כבר יהיה לו יותר מ-200, זה לא מעניין את אף אחד. יש לו כרגע רק 199, מצוין, הוא יכול לקבל גם מיליון. יש לו 200, הוא לא יכול לקבל אפילו זוז אחד. זה ההלכה. אז אומרת הגמרא, איזה הוא רשע ערום. מה זה נקרא רשע ערום? הוא רשע אבל מתוחכם. מה יש? הוא יודע שלפלוני הזה יש 199 זהובים. והוא רואה שמישהו רוצה לתת לו מיליון. מה עושה הצדיק הזה? הולך ונותן לו צדקה זוז אחד. עכשיו יהיה לו 200, והוא כבר לא יוכל לקבל את המיליון. זה נקרא רשע ערום, רשע מתוחכם. אי, לכאורה הוא עשה מצווה, הוא נתן צדקה לעני. כן, אבל מה הייתה הכוונה שלו? מה היה עם החובות הלבבות שלו? זה הנקודה. ולכן יש הבדל בין אחד שלומד שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, וזה דבר מבורך. לעומת זאת, הלומד על מנת לקנטר, מוטב שנהפכה שלייתו על פניו, כלומר שבכלל לא היה נולד. כל הדברים האלה אתה רואה עוד פעם ועוד פעם, הכל תלוי בטיב המילוי. הכל תלוי במחשבה, בתהרת הלב, מה הבן אדם מתכוון כשהוא עשה, מה הייתה התוכנית, מה הוא רצה, בזה תלוי כל הדברים. והדוגמה הנוספת והאחרונה, יש לנו היום ברוך השם תפילין הכי מהודרות שאפשר. זאת אומרת, היום יש לכולנו תפילין שעשויות מאור של בהמה גסה. זה תפילין מאוד מאוד מיוחדות, לא מתקלקלות, ואם מישהו עוד זוכר איך זה היה נראה, התפילין שלה באור בהמה דקה, זה היה כמו קרטון. היה המכה הכי קטנה, היה מתקלקל. לנו יש היום תפילין שעד לפני 100 שנה בכלל לא ידעו איך לעשות את התפילין מאור בהמה גסה. לא ידעו איך לעשות את זה בכלל. אז יש לנו היום תפילין מאוד מאוד מהודרות. יכול להיות שלרמב״ם לא היה כאלה תפילין. אז מה? אז אנחנו מניחים תפילין יותר טוב מהרמב״ם? מה התשובה? התשובה היא בסדר, אבל על איזה ראש מניחים את זה? הרמב״ם הניח את התפילין שלו על ראש של הרמב״ם. עד לפני כמה, 100 שנה, 100 וכמה שנים, לא היה בחוץ לארץ. אנשים לא השיגו, מי לא מכיר את, 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 את הסיפורים על הבעל שם טוב, על הגאון מבילנה, על רב לוי איסור מרדיצ'ב, לא השיגו את רוג, לא השיגו עוד ארבע מינים. וכבר מה שכן היה, זה היה דבר, דברים משוקמקים. איזה אתרוגים יש לנו? שופרה דה שופרה. נו, ומה? מה? התשובה היא, תלוי באיזה יד מנענעים את זה. הגאון מבילנה, הבעל שם טוב, נענעו את, את הארבע מינים האלה, אבל עם איזה ידיים הם נענעו את זה? מה הידיים האלה עשו? ואנחנו, אנחנו מנענעים את זה עם ידיים שעשו כל מיני דברים אחרים גם. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מבן אדם. טהרת הלב, חובות הלבבות, האמונה, הביטחון בהשם, אהבת השם, אהבת הזולת, הדברים שבאמת אותם הקדוש ברוך הוא רוצה, הדברים הטכניים, זה משהו שכל אחד יכול, זה לא בעיה היום, אתה קונה גם הכל, בכל דבר בכסף, אין בעיה היום להשיג שום, כל מצווה בעולם, בכסף. אבל זה דברים טכניים, את חובות הלבבות, את זה לא קונים בכסף. בזה צריכים להשקיע את כל החיים, כדי לזכות להגיע ללב טהור ברע לי אלוקים. עכשיו, מה היה שם בחטא שהיה בבעל פאור, שעל זה היה הכעס של הקדוש ברוך הוא? אז זה התחיל עם זה שבלעם ראה שהוא לא מצליח לקלל, והקדוש ברוך הוא לא כועס, אז הוא אמר, אני אכעיס אותו בצורה אחרת. נתן עצה להחטיא את בני ישראל על ידי חנויות של פשטן. יהיה חנות של פשטן, ויהיה שם אישה, והיא תיתן לו לשתות יין, ועדיין לא נאסר סתם יינם, אז ממילא נתנו להם לשתות, ואחרי זה אמר להם, היא שמעי לי, והיא אומרת לו, רק אם תעבוד לעבודה זרה שלי, והיצם את ישראל לבעל פאור. זה הייתה הבעיה. יוצא שבשיטים עם ישראל חטאו בשלושה דברים. הדבר הראשון, עבודה זרה. והיצם את ישראל לבעל פאור. הדבר השני, גילוי הריות, הרי הכל מאיפה התחיל, שאמר לה, היא שמעי לי. והדבר השלישי, שפיכו דמים, למה? כי ואי חרף השם בישראל, מתו שם איזה 170 אלף איש. אז זה השפיכו סדומים. מה עשה פנחס? הישיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קינתי בתוכם, וממילא את שלושת הדברים האלה הוא תיקן. מגיע לו אם כן שלושה פרסים, גם על העבודה זרה, גם על השפיכו דמים, וגם על הגילוי עריות. אז מה הוא קיבל על זה שהוא הציל את עם ישראל מגילוי עריות? איפה שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. אז הוא קיבל את קדושת הכהונה, שהרי על זה נאמר בגמרא במסכת זבחים דף קוף א', לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. אז הוא קיבל את קדושת הכהונה, כי הוא הציל את עם ישראל מתומה של גילוי עריות. מה עוד? התשובה, יש לנו, הוא הציל את עם ישראל מעבודה זרה. כנגד עבודה זרה הוא קיבל את עבודת הכהונה, את עבודת הקורבנות. ומה שהוא הציל את עם ישראל משפיכות דמים, כנגד זה, ונתן לו ברית, כהונת עולם, נתן לו את בריתי שלום. מה זה בריתי שלום? שהיה לו שלום ממלאך המוות, פנחס לא מת. זה היה כנגד השפיכוס דומים שהוא הציל את עם ישראל. כך אומר הרב גולדווסר, אז ממילא יוצא ששלושת הדברים שהוא הציל את עם ישראל, כנגד זה קיבל שלושה פרסים. עכשיו מספרת לנו התורה, הדבר שמנעה מאיתנו לדעת בשבוע שעבר. אומרת התורה, ושם איש ישראל המוכה, אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא ביתיו לשימוני, ושם האישה המוכה המדיינית, כוסבי בצור, ראש אומות ביתיו במדיין, הוא. ועל זה שואלים כולם, למה בשבוע שעבר, כשהוא עשה את העבירה זמרי, לא כתוב לנו מי עשה את זה. מה כתוב? והנה איש ישראל. לא כתוב מי. עכשיו שנהרג, עכשיו מספרים לנו את שם איש ישראל המוכה, אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו. האמת שעוד לפני כן צריכים להבין, שם איש ישראל המוכה, אשר הוכה. אז הוא כבר מוכה או שהוא עכשיו הוכה? על זה אומר האורחיים הקדוש, שרשעים בחייהם קרואים מתים. ממילא ברגע שהוא לקח את אותה גויה והביא אותה למחנה ישראל, באותו הרגע הוא כבר בעצם הפך להיות מוכה. למה? הוא רשע ורשעים בחייהם קרואים מתים. אלא מה? בפועל הוא עדיין אוכל, בפועל הוא עדיין נושם. על זה נאמר אשר הוכה את המדיינית. אבל באמת ברגע שהוא עשה את העבירה הגדולה הזאת, כבר נחשב שם איש ישראל המוכה. על כל פנים, למה עד עכשיו לא הזכירו את השם שלו? אומר החתם סופר, אולי כדי להסביר יותר טוב את החתם סופר, נעשה לזה הקדמה קצרה. אתם יודעים רבותיי, היה פעם בחוץ לארץ, בהונגריה, הרב אונגר, הבן שלו, היה פה בבני ברק, ראש ישיבת חוק חתם סופר. אז הרב אונגר שם בהונגריה, כבר היה נאולוגים, אנשים שקלקלו לגמרי כבר, וביום טוב של פסח, הרב יצא מבית הכנסת, הרב הונגר, והוא הולך ברחוב, יש שם חנויות, אחת מהחנויות היה מספרה של יהודי, החנות שלו פתוחה, הוא עומד בפתח של החנות עם סנדוויץ' של לחם ביד ביום טוב של פסח, והוא צועק לרב, הונגר, הונגר, בוא תראה מה אני אוכל. הרב הסתכל, זה היה זעזוע נורא, זעזוע יהודי ככה בפסח, חמץ ועוד משוויץ עם זה. הרב הזדעזע וקרא נס, היהודי הזה נפל ומת. למחרת עשו לו לוויה, והרב הונגר הגיע ללוויה. שאלו אותו, כבוד הרב, ליהודי כזה אתה בא ללוות אותו, לכבד אותו? אמר להם, אני לא יודע למה הוא זכה, אבל סוף כל סוף הוא זכה שיתקדש שם שמיים על ידו. הרי עכשיו כל אחד יפחד לעשות דברים כאלה, כל אחד ראה, התקדש שם שמיים על ידו, אז ככה צריכים ללוות אותו בכבוד גדול. אותו הדבר אומר פה החתם סופר, בשבוע שעבר זמרי בן סלו עשה עבירה נוראה, אין טעם להזכיר את השם שלו, שם רשעים מרכב. אבל מה קרה? הגיע פנחס והפך את המעשה הזה לקידוש השם עצום. פתאום ראו כולם מה עושים לאדם כזה, פתאום ראו כולם שהקדוש ברוך הוא הפסיק את המגפה בגלל מה שעשה פנחס, ועל ידי מי נעשה כל הקידוש השם הזה? על ידי זמרי בן סלו. אם ככה, עכשיו כבר אפשר להזכיר את השם שלו. כך אומר החתם סופר, וכאין מה שאומרים על זה שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. איך זכה המן שילמדו תורה מבני בניו? מה פתאום? אני, אתה יודע כמה יהודים יש שהיו שמחים שהבנים שלהם ילמדו תורה בבני ברק. מה פתאום המן זכה לזה? אז מה מתרצים? כיוון שזכה שעל ידו יתקדש שם שמיים בפורים, והקדוש ברוך הוא עשה כזה נס גדול לעם ישראל, שעד היום כולם זוכרים ושמחים עם זה, אז ממילא זכה בגלל זה שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. עכשיו יש כאן שאלה נוספת, שאלה הלכתית. האם זמרי בן סלו עשה עבירה? והתשובה היא כמובן, בטח שהוא עשה עבירה. עבירה חמורה מאוד. גם גילוי עריות, דברים נוראים מה שהוא עשה. ועוד הוא התחצף למשה רבינו, הרי כתוב שהוא הביא אותה אל משה רבינו ואחזה בסערה ואמר לו, זו אסורה או מותרת, ואם תאמר אסורה, בת יתרו מי יתיר לך. ככה דיבר בצורה חצופה מאוד. אז הוא עשה עבירה. ומה העונש על עבירה כזאת? על זה בא פנחס אל משה רבינו, ואמר לו, הרי לימדתנו רבינו, שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אמר לו משה רבינו, אתה צודק, ולך תעשה את זה. אז זה מה שעשה. אבל תגידו לי בבקשה, היא, כוסבי בצור, היא עשתה עבירה? היא גויה. למה להרוג אותה? מה, גם לה אסור מה שאסור לנו? היא לא עשתה פה שום עבירה לכאורה. כך שואל האורחה עם הקדוש, מילא הוא קנאים פוגעים בו, אבל לא כתוב קנאים פוגעים בה, למה הרגו אותה? עונה האורחה עם הקדוש, שכתוב בגמרא, שאם נעשתה עבירה על ידי בהמה, עבירה של גילוי עריות על ידי בהמה, אז הורגים גם את הבהמה. הרי כבר הרגתי את האיש, למה אני צריך להרוג את הבהמה? התשובה היא, שלא תלך הבהמה הזאת ברחוב, וכולם יגידו, הנה זו שנהרג פלוני על ידה. זה לא יפה. אז לשמור על כבודו של ההוא שכבר הרגנו אותו, הורגים גם את הבהמה. אומר האורחה עם הקדוש, גם היא, אם היא הייתה נשארת לחיות, היו כולם אומרים, הנה זו שזמרי בן סלון נהרג על ידה, לכן הקדוש ברוך הוא ציווה להרוג אותה. כך מסביר האורחה עם הקדוש, ואתם יודעים שהשבוע היה היורצייט של האיש הקדוש הזה, האורחה עם רבי חיים בן אתר, זכותו תגל עלינו ועל כל ישראל, שתעצר המגפה ושלא נדע מצרות. והתורה ממשיכה מיד אחר כך, ואומרת למשה רבינו לספור את בני ישראל, והקדוש ברוך הוא מונה את כל המשפחות של עם ישראל, ולכל משפחה הוא מוסיף, היי ויוד, לישוב משפחת הישובי, לחמול משפחת החמולי. למה הוא מוסיף להם היי ויוד? אומר רשי, שהיו אומות העולם מבזים אותם. ואומרים, אנחנו שלטנו בהם, כלומר, העבדנו את בני ישראל בפרך. אז בנשותיהם, על אחת כמה וכמה, ואלה מתיילדים על משפחותם לבית אבותם, מה פתאום, אנחנו שלטנו באימהות שלהם, והם לא יודעים מי, אנחנו האבות שלהם. על זה בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אני מעיד שלא היה שום דבר כזה. ובני ישראל, כל הסבתות שלנו, היו שמורות, והיו נאמנות, ושום דבר לא היה לו בסדר, והכל כשר וישר, ולכן הוא הוסיף י-ה בשם של כל משפחה, לחמול משפחת החמולי, לישוב משפחת הישובי. היי ויוד. ועל זה אומר רשי, לכן נאמר, שבטי יה עדות לישראל. זה שבשבטים יש את השם יוד קי, זה עדות לישראל שהכל בסדר והכל כשר וישר. יפה מאוד. אז בתוך כל המניין הזה מגיעים לשבט גד, ושם כתוב בני גד למשפחותם. לצפון משפחת הצפוני, לחגי משפחת החגי, לשוני משפחת השוני. אומר על זה המאור ושמש דבר יפה מאוד. הגמרא אומרת במסכת שבת דף קוף ה', אומרת הגמרא א' ב' א' בינה. הא' ב' של יהודי זה ללמוד תורה. ג' ד' גמול דלים. זאת אומרת, הדבר השני בחשיבותו אחרי לימוד התורה, זה לתת ולתמוך ולעזור ולעודד. זה הדבר השני בחשיבותו אחרי לימוד התורה. ג' ד' גמול דלים. ה' ו' זה שמו של הקדוש ברוך הוא. ז' ח' י' כ' ל' אומרת הגמרא שאם אתה עושה כן שאתה גומל דלים, אז הקדוש ברוך הוא זן אותך זה ז', וחן אותך זה ח', ומיטיב לך זה ט', ונותן לך ירושה זה י', וקושר לך כתר זה כ', לעולם הבא זה ל'. יפה מאוד. בא המאור ושמש ואומר, אבל יש שלושה תנאים שאדם צריך להקפיד עליהם כשהוא עושה חסד עם השני. הראשון, לא לפרסם. כי אם אתה עושה ומפרסם, אז אתה מפסיד את המעשה. תבוא לעולם הבא ותראה שאין לך את זה, או שכמעט אין לך את זה. מה יש? א', השטן גונב את זה, כך כתוב בנודע ביהודה, ב', הרב שח זכרונו לברכה היה אומר, שאם אתה עושה ומפרסם, אז אחר כך, כשאתה בא לשמיים ומבקש על זה שכר, אומרים לך, אדוני, כבר השתמשת, זה כמו להגיש לנהג כרטיסייה מנוקבת, כבר השתמשת. אז ממילא זה הכלל הראשון, לא לפרסם. הכלל השני, שאתה עושה, תעשה את זה עם פנים של יום טוב, לא עם פנים של תשעה באב. אתה מבין, איך אתה בא, אתה נותן לשני, תעשה לו הרגשה טובה לפחות. יש כאלה, תיקח, תיקח. זה לא יפה, אם אתה כבר נותן, תיתן עם לב שלם, תיתן עם לב שמח, תן לו. על זה אמרו, הלוך ילך ובכו, נושא משך הזרה, בו יבוא ברינה, נושא אלומותיו. אם אדם נותן, אפילו 100 דולר נגיד, אבל הלוך ילך ובכו, עם פרצוף באדמה, אז, אתה יודע מה יקרה אחרי 120? נושא משך הזרה, מה זרה אתה? 100 דולר, קח 100 דולר שלום. אבל אם בו יבוא ברינה, ההפך, מה פתאום? לא, נהפוך הוא, זה הילדים, לא, מה פתאום, שמחים, ככה, אתה יודע, בהרגשה טובה, אז נוסע אלומותיו, הקדוש ברוך הוא זורע צדקות ומצמיח ישועות, כמו אלומה, אתה זורע חיטה, יוצא לך אלומה שלמה, ככה הצדקות האלה, הקדוש ברוך הוא מטפח אותם, מפריח אותם, וממילא נוסע אלומותיו. אז אם כן, הכלל השני, זה לעשות את זה עם פנים של יום טוב. לעשות את הצדקות, את הגמילות חסדים. הכלל השלישי, כמה פעמים בחיים בן אדם צריך לעשות גמילות חסדים? התשובה היא, כל החיים תעשה עוד ועוד ועוד, כמה שתספיק יותר טוב. כמה שתספיק יותר, יותר טוב. וזה אומר המאור ושמש. הנה, זה שלושת הדברים האלה כתובים כאן בפסוק. בני גד למשפח אותם. מה זה גד? גמול דלים. אתה רוצה להיות גמל דלת ניק? אתה רוצה להיות גומל דלים? הנה לך שלושת התנאים. התנאי הראשון הוא לצפון משפחת הצפוני. תצפין את הדברים, אל תפרסם. כלל שני, לחגי משפחת החגי. אתה עושה, תעשה עם פרצוף של יום טוב, לא עם פרצוף של תשעה באב. הכלל השלישי, כמה פעמים לעשות? לשוני, משפחת השוני. תעשה ותשנה, תעשה ותשנה. אף פעם אל תפסיק. כל מה שתספיק יותר בחיים, יותר טוב. אז זה בני גד למשפחותם, והתורה מציינת שבני קורח לא מתו. ועל זה יש כאן דבר נפלא מהמנחה בלולה. אומר המנחה בלולה, תראה, בני קורח לא מתו, ומה עם הבנים של דתן ואבירם? הם כן מתו, התגלגלו לתוך הבור, הם וטפם. ושם הרשי הרי אומר, תראה כמה גרועה המחלוקת, שעונשי שמיים אין עד גיל 20, אבל במחלוקת מתו גם ילדים. הם כן מתו, הם וילדיהם, אבל בני קורח לא מתו. למה? אומר האבן עזרא ואומר המנחה בלולה, שניהם באותו כיוון. תדע לך, קורח עשה מחלוקת, אבל לפחות הוא היה בעניין. ההם סתם התעברו על ריב לא להם. אז העונש שלהם הוא פי כמה וכמה, הם היו יותר גרועים מקורח. מילא קורח רצה להרוויח פה משהו, מה אתה רצית להרוויח? מה אתה מתערב במחלוקת שלא קשורה אליך? על דרך, מה שכולם יודעים, שאומרים בחד גדיה, חד גדיה, אז עושים חשבון כזה. הגדיה היה בסדר? כן. אז החתול שאכל אותו? לא בסדר. אז הכלב שאכל את החתול? הוא כן בסדר. אז המקל שהיקה את הכלב? לא בסדר. אז האש ששרפה את המקל? בסדר. אז המים שקיבו את האש? לא בסדר. אז השור ששתה את המים? הוא כן בסדר. אז השוחט ששחט את השור, הוא לא בסדר. ואם ככה, מלאך המוות ששחט את השוחט, הוא כן בסדר. ואחר כך הגיע הקדוש ברוך הוא, וחס וחלילה לפי החשבון הזה יוצא, שהקדוש ברוך הוא לא בסדר. ומה מתרצים על זה? מתרצים, אגדיה היה בסדר גמור, והחתול לא בסדר. אבל אתה הכלב, מה אתה מתעבר על ריב לא לך? מה אתה נכנס לעניינים פה? מי ביקש ממך להתעסק פה? אתה בא לנשוך את החתול, שכוייך, שכוייך. אז הכלב לא בסדר. ואם ככה, אז כל החשבון יוצא כבר לא אחרת. הכלב לא בסדר, המקל שהיקע אותו כן בסדר. האש ששרפה את המקל היא לא בסדר, והמים כן בסדר, השור לא בסדר, והשוחט כן בסדר, המלאך המוות לא בסדר, והקדוש ברוך הוא זה שמציל את כל העולם מכל החכמים האלה. ובכן, בני קורח לא מתו מלמד אותנו שהמחלוקת היא נוראה, אבל כמו שאומר המנחה בלולה, בני קורח ניצלו, הבנים של דתן ואבירם לא ניצלו. מילא קורח עושה מחלוקת, הוא בתוך העניין, הוא רוצה להרוויח משהו, מה אתה נסחף? בשביל מה נכנסת לכל המחלוקת הזאת? מה רצית להרוויח כאן בכלל? אתה דתן ואבירם, אתה יותר גרוע מקורח. ולכן בני קורח לא מתו, הבנים של דתן ואבירם מתו, ושהשם יזיל אותנו מכל הדברים האלה. עכשיו, בתוך המשפחות שהתורה מונה כאן, מתברר שלבנימין יש רק 5 משפחות, וזה פלא פלאים, כי אנחנו זוכרים מפרשת ויגש, שלבנימין יש 10 ילדים. אז איך פתאום עכשיו נהיה לו רק 5 משפחות? איפה נעלמו עוד 5 משפחות של בנימין? התשובה היא שלא רק הם, יש עוד כמה משפחות שנעלמו, רש"י עושה את החשבון בדיוק איזה משפחות נעלמו כאן, ומסביר איך קרה שנעלמו. אבל על כל פנים אומר רש"י, כאן נתקיימה מקצת נבואת אמו שקראתו בן עוני. כלומר, כשהוא נולד, אמא שלו קראה לו בן עוני. מה זה עוני? עוני זה עצבות, עוני זה אבלות. למה אבלות? הנה, נעלמו 5. אבל ממשיך רש"י, ובפילגש בגבעה נתקיימה כולה, כל הנבואה. כי הרי בפילגש בגבעה היה מלחמה בין שבט בנימין לכל שאר השבטים בעם ישראל, ונהרגו כולם. כל שבט בנימין נהרגו. אז נתקיימה כולה. היי, תשאל אותי, אז איך יש היום שבט בנימין? והתשובה היא, נשארו בסופו של דבר 600 גברים, ולא היה להם עם מי להתחתן, ועם ישראל נשבעו שלא ייתנו להם נשים. אבל עשו בדיקה, והתברר שתושבי יבש גלעד לא היו במלחמה, ממילא הם גם לא נשבעו שלא ייתנו להם נשים. אז הלכו לברר, והתברר שביושבי יבש גלעד יש 200 בנות. לקחו אותם ונתנו אותם לשבט בנימין, אז יש לנו כבר 200 בתים בנויים בשבט בנימין. אבל נשארו עדיין 400 גברים שלא היה מאיפה להביא להם נשים. מה עושים כאן? נשבעו שלא ייתנו להם. אז עשו שהבנות יבואו ויחוללו, כלומר יעשו ריקודים, ובני בנימין חטפו לעצמם. אנחנו לא נתנו, הם חטפו. זו הייתה העצה האחרונה, מה שנשייך לעשות כדי לא להחריט את שבט בנימין מעם ישראל. זה מה שהיה שם. אבל עכשיו, אם כבר הגענו לפה, אז כדאי לדעת, גם הגאון מווילנה, גם רבי יונתן אייבשיץ, גם החתם סופר, אומרים את אותו הדבר, דבר נפלא. כששאול המלך היה מלך, הוא היה משבט בנימין. והוא פתאום גילה שדוד יכול להיות שהוא יהיה המלך במקומו, והוא שנה אותו. יהונתן בן דוד מאוד אהב את דוד. סליחה, יהונתן בן שאול מאוד אהב את דוד. ויום אחד היה ראש חודש, את זה קוראים בהפטרת מחר חודש, היה ראש חודש ודוד לא הגיע לסעודה. שואל שאול את יהונתן, איפה דוד? אז הוא אמר, הוא ביקש ממני רשות ללכת לסעודה אצלם בבית. אמר לו, ככה? כי בוחר אתה בבן אישי לבושתך ולבושת ערוות אמך. מה הקשר? מה ערוות אמך? לבושתך, אני מבין, אבא שלך מלך, מה אתה בוחר במישהו אחר? אבל מה בושת ערוות אמך? אומרים גם רבי יונתן אייבשיץ, גם הגאון מווילנה, גם החתם סופר. הרי כתוב ברש"י בספר שופטיים, שכשבני בנימין היו צריכים לחטוף לעצמם נשים, היה שם אחד שהתבייש. הוא היה אדם שנחבא אל הכלים. הוא לא היה מסוגל לחטוף אישה. מי זה היה? שאול. הוא עוד לא היה מלך. אבל אז הוא היה אדם ביישן, הוא לא היה מסוגל. מה עושים? מה עשו? פשוט, היא חטפה אותו. עכשיו, לפי זה, בא שאול המלך ואומר ליונתן לבנו, תשמע, אתה בוחר בבן ישי, איך אתה יכול לבחור בו? הרי סבתא שלו מואביה. מה התשובה? כן, נכון שהיא מואביה, אבל כתוב בתורה לא יבוא אמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. מה זה אמוני ולא אמוני ומואבי? אמוני ולא אמונית, מואבי ולא מואבית. למה דורשים כך? שהרי התורה אמרה את הטעם על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ודרכו של איש לקדם, ואין דרכה של אישה לקדם. ממילא יוצא שאין לנו טענה נגד הנשים המואביות, אלא רק נגד הגברים, כי אישה היא צנועה, צריכה להיות בבת מלך, בתוך הבית. אומר לו שאול, אתה בוחר בבן ישי, זאת אומרת שאתה סובר, שעד כדי כך אישה צריכה להיות בתוך הבית, וצנועה וביישנית? אז איך אתה נולדת, אתה יודע? הלא אם ככה, שאתה בוחר בבן ישי, אז אתה מבייש את לבושתך ולבושת ערוות אמך, יוצא שאמא שלך לא הייתה צנועה מספיק. בזה אתה מלמד שאמא שלך לא הייתה צנועה מספיק. זה הטענה. נפלא מאוד. כי בוחר אתה בבן ישי לבושתך ולבושת ערוות אמך. וואי ורבותיי, נסיים בשני דברים. אחד, השבוע החליטו שעוד פעם מותר להתפעל בבית הכנסת רק 19 איש. אז בא בבוקר אחד המתפללים אצלנו ואמר, נו, עכשיו מבינים למה קוראים לזה COVID-19, כי רק 19 איש יכולים להתפעל בבית הכנסת. דבר שני, שלח לי מישהו השבוע שחכם שלום כהן, החכם השלם, או שיבת פורת יוסף, נכנס אליו אברך עם מסכה על הסנטר. אמר לו, חכם שלום, אתה מגלה פנים שלא כהלכה. אתה מגלה פנים שלא כהלכה. צריך לחסות את הפנים, פה ואף, והשבוע יצא לי שהייתי צריך להיות אצל הרופא בקופת חולים, אז ראיתי שם מודעה שאם החולה בקורונה אין לו כיסוי על הפה, וזה שלא חולה יש לו כיסוי, הסיכויים להידבק בקורונה זה 75%. אם החולה מחוסה, וזה שלא חולה לא מחוסה, אז הסיכויים להידבק זה 5%. ואם שניהם מחוסים, אז הסיכויים להידבק זה 1.5%. אז אם ככה, אתם יודעים למה כתוב שסדר נזיקי נקרא סדר ישועות? ישועות זה סדר נזיקין, והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת. ישועות זה סדר נזיקין, אומר רשי, כי על ידי שהוא לומד סדר נזיקין, הוא יודע איך לא להזיק לאחרים. זה הישועה של בן אדם. מתברר שאנחנו יכולים להזיק לאחרים, וזה אדם צריך להישמר מאוד. עוד יותר ממה שהוא צריך להישמר, לא להינזק. הרי אף אחד מאיתנו לא יודע מי חולה ומי לא חולה. היום רוב האנשים גם לא מרגישים כלום. ואף על פי כן, צריך להיזהר ולהישמר, שלא נזיק אנחנו לאחרים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו כל גזרות קשות, והיום זה צום 17 בתמוז, שיהפוך לנו את הצומות האלה לחגים, לששון ולשמחה, שנזכה לראות בבניין בית מקדשנו, וברפואת כל חולי עמו ישראל, ובישועת כל הבריאים, ואשתו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.